ערב טוב.
שלום. אנחנו נחתום את הסדרה שלנו על הכלכלה וספרות העגלה וסיפור שכמיטב סיפורנו מופיע בכל סוף חכמנו, ואני מקווה שהוא מוכר. כבר הזכרנו לא פעם שהסיפורים ניתנים לדגישים שונים וכותרות שונות. ניקח למשל יונה פרנקל, שיש לו ניתוח מאוד יפה של הסיפור שאנחנו עומדים לקרוא בספרון היפה הזה שלו, הביא אותו בפרק שעוסק בדמות הגוי בספרות חז"ל. כן, הכותרת של הפרק זה הגויים, גנוז ושבח. אני חושב שהסיפור הזה, והוא די אומר את זה, מכיל בתוכו כמעט את כל מה שלמדנו פה בשבועות האחרונים, ולכן הייתי שם אותו תחת הכותרת של היחס הנכון לכלכלה או לכסף. אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה התחיל לקרוא. אני מניח שהוא מוכר, זה סיפור שמופיע בירושלמי ומופיע גם בבראשית רבה, והוא הולך כך. אלכסנדרוס מוקדון הלך אצל מלכות קיציה לאחורי הרי חושך. אלכסנדר מוקדון ידוע הייתי אומר, גם הכובש הגדול וגם התייר הגדול. הוא גם ידוע כאדם עם סקרנות גדולה, עניין אותו מאוד גם תרבות המזרח, הוא תלמידו של אריסטו. והוא הולך למלכות שהיא לא מוכרת, זאת האמת, מלכות קיציה, איזה סליב של שום מדינה מוכרת. מה שהאגדה מספרת זה שהמלכות הזאת היא לאחורי הרי חושך. זה כמו הבסיס שעשיתי בו את הצמ"פ שלי, שהיה, כמו שהיו אומרים אז, בסוף העולם שמאלה. אז זה פחות או יותר אחורי הרי חושך, זה דרך להגיד שאתה לא מגיע לשם כי במקרה זה עליהם הדרך. כלומר, אתה מגיע למקום הזה כי החלטת שאתה נוסע אליו. כן? ומה מביא אותו למקום הזה? מה הוא מחפש בו? והסיפור ממשיך, יצאו. עושים קבלת פנים, מגיע השליט הגדול של העולם. נסעו לו, תראו מה נתנו לו, הרי כשמגיע אדם, מה נותנים לו? דרך כלל, מלכי צדק מלך שלם, מה מוציא?
לחם
ויין. תראו איזה לחם הם הוציאו לו. נסעו לו לחם מזהב, בתוך קערת זהב. אמר להם, ולממונכם אני צריך? מה, מה, מה אתם חושבים? שאני צריך זהב? בשביל זה באתי עד קיציה בשביל למצוא קצת זהב? אמרו לו, ולא היה לך מה לאכול בארצך שבאת לך אלינו? כלומר, בשביל אוכל בטוח לא באת, כי זה יש להניח שיש לך בארצך אוכל, ולכן מה הם אומרים לו, הבנו. ושמה אתה בא? אתה בא בשביל ממון. בשביל זה אתה בא, בשביל ממון. אמר להם, לא נצרכתי לדעת אלא כיצד אתם דנים. וזה סוף המערכה הראשונה בסיפור. נחזור לזה אחר כך כשנראה את ההמשך, אז נוכל לדובב יותר את המערכה הראשונה. אבל המערכה הראשונה, אלכסנדר מוקדון שמתאמץ לנסוע כאמור לאחורי הרי חושך, כשיש פה איזו עקיצה אולי, צריך לנסות להבין מה בדיוק הדיאלוג הזה. אבל הם מרמזים לו, הם מספרים לו שאנחנו מבינים שאתה בא לממון, ויש פה איזה מתח מובנה בין הממון לבין הלחם. והוא אומר להם, לא, אני באתי ללמוד כיצד אתם דנים. כן, כשמה הדין מסמל? הדין מסמל את עולם הצדק, עולם הערכים, עולם המוסר של חברה, את התשתית שמקיימת את יחסים בין בני אדם בתוך החברה. את זה באתי ללמוד. כשישב אצלם, טוב, למחרת הוא בא, יושב בבית המשפט, רוצה לראות איך המלך דן. בא אדם אחד קובל על חברו, ותשמעו מה הקובלנה אמר: איש זה מכר לי חורבה אחת ומצאתי בה אוצר, ולכן מה? חורבה קניתי, אוצר לא קניתי. כלומר, האוצר שייך למי? למוכר. זה שמחר אמר חורבה ומה שבתוכה מחרתי, ולכן האוצר הוא שלך. כל אחד רב שהשני ייקח את זה. מה הייתם עושים בכזה מקרה? מה אתם הייתם עושים?
מחלקים,
תחלוקו. אז תראו מה עשה המלך הזה, די דומה. אמר לאחד מהם, יש לך בן זכר? אמר לו, הם. אמר לאחר, יש לך בת? אמר לו, הן. כידוע, אז לא היו מתחתנים מאהבה, הנה מסודר להם כבר לדוניה, הכל מסודר. אמר לו, לך עשה את זאת לזה ויהיה ממון לשניהם. זה סוג של שנחלוקו. ראהו יושב תמע. אלכסנדר מוקדון שבא ללמוד כיצד דנים, רואה את את הסיפור והוא תמע מאוד. אני יכול לספר לכם, שלא הבאתי, אבל בפיתוח הוא קרסו חכמנו, הוא תמע לא רק על הפסק, אלא הוא תמע עוד יותר על המקרה. ככה יוכל לצג על פתחה את זה בקרסו חכמנו, כי בארצו הוא אומר, הוויכוח היה הפוך. כל אחד היה אומר, זה שלי. והנה כאן יש מדינה, דבר על זה בהמשך, להבין את זה קצת יותר, שכל אחד אומר, זה לא שלי, זה שלך. אמר לו, הוא רואה שהוא תמע, הרי את זה הוא בא ללמוד. אמר לו, מה, לא דנתי היטב? אמר לו, הן, ובמילים אחרות, דנת מצוין. כן, כלומר, הוא קיבל שיעור טוב, בוא נאמר את זה ככה, הוא אמר, היה כדאי כנראה לבוא מעבר להרי חושך, של הלקח הזה. אבל שואל אותו, לא כתוב פה, לא כל הדרך זה מלך קיציה, אבל לפחות בכל הסוג חכמנו זה מלך קיציה. אמר לו, אילו היה אצלכם כיצד הייתם דנים? וכאן בכל הסוג חכמנו כבר יש תוספת, שהוא אומר, א', המקרה היה הפוך, ותראו גם מה הפסק. אמר לו, הורגים את זה ואת זה, הייתי פשוט מוציא להורג את שניהם, והמלכות נוטלת ממון שניהם. סוף המערכה השנייה בסיפור הזה, כשכאן בעצם יוצא באיזשהו מקום המרצע מן השק. כי מה שמתברר זה שכשאלכסנדר מוקדון אומר, לא נצרכתי לדעת אלא כיצד אתם דנים, למה משמש את מערכת הדין בעולם המושגים שלו? למה הוא משמש? כדרך להעשיר את המלכות. כשבאים אנשים לדין ויש ביניהם סכסוך, אז מה עושה המלך, מה אלכסנדר עושה? הורג את זה, הורג את זה, ולוקח אצלו, או בלשון אחרת, הדין הוא בשבילו, הייתי אומר, דרך אמצעי בשביל להגדיל את קופת המדינה. ואם כשהוא הגיע לקיציה ומוציאו לו את הלחם מהזהב והוא אמר להם, למולכם אני צריך, מתברר שהוא באמת רוצה את הממון שלהם. הוא רוצה ללמוד מהם איך מקבצים ממון, ואת זה עושים לפי תפיסתו דרך כיצד אתם דנים, תלמדו אותי, או בוא קצת דובר עוד יותר את הסיפור. כנראה שארץ קיציה הזאת היא ארץ שיש בה רווחה כלכלית, בוא נאמר, כנראה יש בה זהב, יש בה לחם, תראו, יש פה אוצרות. כנראה שאלכסנדר מספר בסוף איך המלכות נוטלת ממון שניהם, כנראה שהם קלטו נכון למה הוא בא אליהם, והם כנראה קלטו נכון שהוא בא אליהם כי הוא הבין שהם יודעים את הסוד. הם יודעים את הסוד של איך מדינה מגיעה להצלחה כלכלית, ולכן הוא בא ללמוד. והייתי מוסיף יותר, אחרי שאנחנו מבינים איך הדין, שלום, איך הדין מתפקד אצלו, שהוא בא ללמוד דין, הוא לא בא ללמוד ערכים, אלא הוא בא ללמוד מה שכולם חולמים לדעת, הוא בא ללמוד שיטה, הוא בא ללמוד משהו שיטתי, מפל, משהו שהוא יוכל ליישם אותו באופן עקיב ולהגדיל באופן עקיב את קופת את קופת המדינה. רק כנגד זה מה הוא מגלה? הוא מגלה שהסוד של העושר במדינה הזאת הוא כנראה סוד אחר לגמרי. איזה מין אנשים הוא מגלה במדינה הזאת? הוא מגלה אנשים שהם לא חמדנים. בוא נתחיל מהסיפור הרוח מוזר הזה של כל אחד טוען שזה שייך לשני. כלומר, כנראה ש האווירה בארץ הזאת, האוצרות שהם הצליחו לצבור, זה לא בגלל שכל אחד היה מוכן להרוג את השני בשביל להצליח כלכלית, אלא הפוך, כי זה בנוי על איזושהי תפיסה של הכרה ברכוש השני, בהכרה של מה צודק מה לא צודק. גם כשהולכים לפסק הדין המעין יחלוקו הזה שמציע המלך שם שהמון יהיה לשניהם, אנחנו מגלים שהמפתח לסגסוג הכלכלי של המדינה הזאת הוא לא בנוי על החמדנות, אלא הוא בנוי על היכולת להתחלק, או על היכולת להבין מה שלי ומה של השני. נכון, מצוין. כלומר, כסף נועד להעברה, לגלגל אותו, נכון? מצוין, כן? וכאמור, המסר הזה הוא גורם לאלכסנדר להיות מאוד תמה. כי אלכסנדר מייצג, בואו נחזור אחורה לכל מה שראינו פה בשבועות האחרונים, אלכסנדר הוא אוכל סלב לפי הסיפור הזה, כן? כלומר, הוא הורג את זה, הורג את זה, ולוקח כמה שיותר. החזק טורף את החלש, שבמקרה הזה זה לא הדגים בים, אלא זה המלכות שטורפת את ה... הייתי אומר, את האזרחים, ומגדיל את קופתו, ואין דין ואין דיין. כלומר, במובן הזה, מערכת הדין הוא מערכת עושק, הוא לא מערכת של ערכים. מה שבעצם הוא מגלה כשהוא מגיע למלכות הזאת, שדווקא מה שהוא המפתח לאושר, הוא דווקא ההבנייה של חברה שבנויה על אופי הפוך. על חברה שיודעת לא רק את סוד צבירת הנכסים, ולא רק את הסוד של כמה יש יותר להגדיר החשבון אחרים, אלא חברה שיודעת את סוד החלוקה. והמערכה השלישית, היא גם תחשוף לנו את הקיצה עם הלחם מהזהב. פעם המערכה השלישית, ואומרת כך, אמר לו, כאמור, לא כתוב בפורה זה מלך קיציה, אבל הנציג של קיציה, אחרי שהוא מבין את עולמו של אלכסנדר, בוא נאמר, אחרי שהסוד נחשף, שהוא בא לאכול ממון, אז יש פה מערכה שלישית שהיא מחזירה אותנו לאותה הקיצה עם הלחם מהזהב. תראו מה הוא שואל אותו, אמר לו, יש אצלכם גשם יורד? אמר לו, הן. יש אצלכם שמש זורח? אמר לו, הן. יש אצלכם בימה דקה? אמר לו, הן. אמר לו, טיפח רוחו של איש זה, שלא בזכותכם מטרות יורדים עליכם, ולא בזכותכם השמש זורח עליכם, אלא בזכות הבהמה הדקה, שכתוב, אדם ובהמה תושיע השם. אדם בזכות בהמה תושיע השם. אז משהו על אדם ובהמה תושיע השם, היינו פעם מיכל ואני בלוגנו, ובלוגנו יש מלון כשר, מלון דן, שהחתן של בעל הבית הוא חסיד גור שהתחתן עם, עכשיו שידוך מוצלח, התחתן עם בחורה משוויץ והוא היום עובד שם במלון, ובמהלך השבת שהיינו שם אז הוא אמר לי, אני אגיד לך וורט של חסידים בשוויץ, הוא אמר, צדקו שכו קרייל, הרבז, הצדיקים, הם הולכים לסנט מוריץ, שם זה בהרים, זה באלפים, הוא בטר יושב איזה עם אוויר טוב, אבל משפוטיך, הדיינים, הרבנים הליטאים, שהם רק ממשפוטיך, שהם הדיונים, תוהם רבו, הם באים ללוגנו, שזה בעמק. אודם ובהמה, כלומר, הצדיקים, הרבי השם, האודם, והבהמה, שזה הליטבקש, תשיע השם. אז כל פעם שאני רואה את הפסוק הזה, אני חושב על החוסד הזה. אודם ובהמה, תשיע השם. אבל בואו נחזור למלך קיציה, עם אודם ובהמה, כן. לאיפה המערכה השלישית היא לוקחת אותנו? היא לוקחת אותנו חזרה מהממון, חזרה לאוכל. כלומר, בצד הסיפור היה פה לחם מזהב. היה מצד אחד, לממונכם אני צריך, ומצד השני, ולא היה לך מה לאכול בארצך. והמערכה השנייה לקחה אותנו לווקטור של הממון. ומה שהיא בעצם חשפה, היא חשפה בעצם התנגשות בין שתי תפיסות עולם. היא בעצם חשפה שאכן אלכסנדר רוצה ממון, כי הוא רוצה לצבור ממון, וכמה שאתה ממון. הוא רוצה אפילו שיטה לצבור ממון. כן, כולם הרי חולמים ללמוד איך לנצח את המדד של המניות, רק השיטה, כן? כולם רק חולמים על זה, כן? וזה מה שהוא רוצה ללמוד, ומה שהוא בעצם רואה לנגד העיניים שלו, הייתי אומר, זה נגטיב מוחלט בכל תפיסת העולם שלו. הוא רואה חברה שיש בה סגסוג כלכלי, אבל איזושהי חברה שאין בה מאבק של אחד תורף את השני על הממון, אלא הפוך, מחפשים דרך להבין נכון מה זה ממון. והמערכה השלישית מחזירה אותנו לשורה של לא היה לך מה לאכול בארצך. בעצם מה אומר מלך קיציה לאלכסנדר? שבארצך באמת לא ראוי שיהיה אוכל. שרי, מה הוא שואל אותו? יש אצלכם גשם יורד? יש אצלכם שמל זורח? כדי שיהיה אוכל אנחנו זקוקים לגשם וזקוקים לשמש. אלו שני, הייתי אומר, שתי מתנות שמיים שהם אלה שמאפשרים לתבואה לצמוח, והם אלה שמאפשרים לאכול. ובעצם מה שהוא אומר לו במערכה השלישית של הסיפור הזה הוא שחברה שבונה את תפיסת עולמה על החזק שטורף את החלש, חברה שהיא נהדרת כלכלה מוסרית, כלכלה של צדק, חברה שנהדרת ראייה וקבלה של הרכוש הפרטי, שלא מבינה שדין הוא בעצם נועד לחלוקה נכונה של דברים. בחברה כזאת אולי הרבה זהב יהיה להם, אבל כזכור אי אפשר לאכול זהב. אני חוזר למרתה בת ביתוס, אפשר למות מיליונר, עם זהב אפשר לקנות, אפשר לצבור ממון, אי אפשר לאכול אותו. ומה שהוא בעצם אומר, אולי אתה יודע לצבור ממון אבל לא תוכל לאכול אותו, או זה לא רואה לאכילה, וזאת למה? כי מה המקור בעצם, מה הסוד של ההצלחה הכלכלית? זה הגשם והשמש, אלו כוחות טבע שמי שעומד מאחוריהם זה הקדוש ברוך הוא. כן, והגשם, אולם ביוון, אני לא יודע מה אקלים בדיוק, אבל אם נחזור לארץ ישראל, הרי הגשם הוא הביטוי הכי מובהק בתורה, בספר דברים, הרעיון של כלכלה שמימית. הרעיון, אני חוזר לקשור את הכל ביחד, אוכלי מן מול אוכלי סלב, כן, אוכלי המן יודעים שהלחם יורד מן השמיים. ולדורות, מה יודעים האנשים שמוטים את לחמה מן הארץ, שהלחם יוצא מן הארץ, אבל המטר, השמיים, הגשם בא מן השמיים. והם יודעים את הסוד של הקדוש ברוך הוא שמחיה את העולם. והקדוש ברוך הוא בתור מחיה העולם הוא גם מקור הערכים, הוא גם המקור שמחייב, קראנו את זה במגילת רותי כולה בסביבה הזאת, שמתנות עניים כולם מגזרות ואני השם אלוקיכם, כי הקדוש ברוך הוא המכונן של המתנות העניים, הוא מכונן של הכלכלה. ובעצם מה שהוא אומר לו בסוף הסיפור, הוא מגלה לו את הסוד הנורא שמרתה בת ביתוס, שאדם ששואל את עצמו איך אני אבנה כלכלה נכונה, צריך קודם כל בתשתית לשים את הכמיהה לאוכל ולא לממון, ובלשון אחרת את הצרכים שלו ולא את הצבירה האינסופית של ממון. שנית, הוא חייב לשנן לעצמו שהאוכל יש לו מקור אלוקי. ההפנמה העמוקה ביותר שהתורה קוראת לנו בספר דברים, בדברים ח' על הוצאת הלחם מן הארץ, זה ורחת את השם אלוקיך, זה לדעת מאיפה הכלכלה מגיעה, ולדעת שהגשם והשמש הם כוחות שהקדוש ברוך הוא שולח. ומי שלא יודע את הסוד הזה, הוא שיוכל את הזהב שלו, שימות מרעב כמו מרתה בת ביתוס. והסוד של הסגסוג שיש כאן בסיפור הזה הוא ידיעת הסוד הזה. וככה הסיפור הזה שנמצא פה תחת הכותרת הגויים גנות ושבח, הוא גם בעצם מכיל בתוכו כמעט את כל היסודות של אוכלי המן ואוכלי הסלב שעסקנו בהם כאן. אלכסנדר אוכל הסלב, שכמעט הייתי אומר שיוכל את הזהב עד שיצא מהפו, עד שהוא יהיה לא שבע. וכנגד זה מלך קיציה אוכל המן, שיודע שיש גשם ויש שמש ושיש ערכים ושיש צדק, ויודע שהבסיס של הכל היא ההפנמה של הערכים האלה. אוקיי, אז עד כאן להיום. תחזור הביתה, תמצאו את זה בקורס חכמינו ותוכלו לקרוא את זה לילדים. אני רוצה לשאול אתכם מה הלאה בשיעורון הקצר הזה, אם אתם רוצים לחזור לרב סולובייצ'יק, ואם לחזור אליו אז למה לחזור? אוקיי, לחזור אליו? כן? ומה אתם רוצים לחזור? מה מעניין אתכם בהגות שלו? לקחת מאמר שיש בו יסודות מכוננים של נושאים שמאוד בערו בו, מה דוד איך מידוד, מכירים את המאמר הזה? הייתם רוצים? בסדר? אז אני אגיד לך מה נעשה לפעם הבאה. זה מסה שיספד על הדוד שלו, רב יצחק זאב סולובייצ'יק, רבל ולוי בריסק. הגריד נשא הספדים גדולים. נתפסו לא מעט, שההספדים שלו לרוב הם על דרך הכתיבה הטיפולוגית שמאוד ישנה אותו, והיינו שהוא אהב לתאר רעיונות, ערכים, באמצעות דמויות שמגלמים אותם. כי הייתי אומר שהדמויות האלה הן דמויות אידיאליות, כלומר הן לא מכילות יסוד אחר באדם שהוא מאוד הכיר בו וגם מאוד שיתף בו את שומר, וזה הקשיים של האדם או את הכישלונות שלו. הדמויות האלה הן תמיד דמויות הירואיות, דמויות אידיאליות, שהן בגלל שהן מופשטות אז הן דורות את המוחשיות של החיים האנושיים, שכאמור הם קצת יותר מורכבים. וכמעט בכל דמות שהוא הספיד אותו, הוא דרך הדמות תיאר איזושהי תמונת עולם, איזשהו רעיון גדול. והוא לוקח את דודו הרב יצחק זאב סולובייצ'יק, ובאמצעותו הוא באיזשהו מקום פורש את העולם של בריס כפי שהוא מבין אותו. כשכבר שמעתי פעם מאבא שלי, פעם למדתי אותו את המאמר, שבאיש ההלכה יש רמיזה מאוד ברורה שמאחורי החיבור עומד רבי משה סולובייצ'יק. כי המשפט הפותח, זה משפט שלמדנו פה השנה, באותה השעה בא דמות יוקנו של אביב נראתה לו בחלון. ובמד הדרך מדוד מאוד, זה מסורה, זה נאמר על הדוד. אבל האמת היא שההיכרות של הרב סולובייצ'יק עם הדוד לא הייתה כל כך עמוקה. הוא בילה איתו כמה חודשים כשהוא היה נער צעיר, כי כשהדוד שלו בזמן מלחמת העולם הראשונה פחד שיגייסו אותו לצבא הרוסי, אז הוא גר אצלו בבית כמה חודשים, ולאחר מכן היה קשר פה קשר שם. אבל מאבא שלי שמעתי שהוא מתרשם יותר שאיש ההלכה מתאר את רב חיים מבריסק, ושמה לו דרך מדוד בעצם מתאר את רב משה סולובייצ'יק. עכשיו יהיה הדבר אשר יהיה, ומה עשה שבא לתאר את העולם של בריסק, יש קישור מאוד ברור בין השני החיבורים שהוזכרו כאן, איש ההלכה ומדו דרך מדוד. באיזשהו מקום מדו דרך מדוד הוא התמצית של איש ההלכה, כאשר ההבדלים הבולטים ביניהם הם שניים, לכן לדעתי עדיף בקהל רחב יותר לקרוא דווקא את מדו דרך מדוד. ראשית, איש ההלכה נכתב מתוך שימוש מאוד מאוד רחב בשפה פילוסופית. הוא משתמש הרבה מאוד במונחים, בעיקר מהפילוסופיה הניאו-קנטיאנית, דברים שהיו זרים לחלק מהאנשים, בעוד שמד הדרך מדוד זו דרשה, זה הספד. הוא כמעט לא משתמש שם בביטויים לועזיים, כמעט לא, בשכן לועזית זה יתרון, אני יודע, אבל הוא כמעט לא משתמש שם במונחים פילוסופיים. יש שם מקום אחד, הוא מדבר על ה... טוב, כשנגיע, יש מילה אחת באנגלית בחיבור שהוא ככה השחיל אותו. זה דבר ראשון. והדבר השני, שאני חושב שהוא יותר חשוב, הוא לא רק יותר קל לקרוא דרשה מאשר לקרוא מסר שיש לו יותר אוריינטציה פילוסופית, אלא שבאיש ההלכה הגריד יותר מתעסק בהצגה של ההלכה כתורת הכרה, לתאר את המשמעות של תלמוד תורה ואת הממד הדתי שבה. במד הדרך מדוד הוא יותר עסוק בלתאר את העולם של בריסק באופן ישיר, היינו מה המתודולוגיה, מה ההשלכות של השימוש בה, וכן הפוקוס הוא טיפה שונה. עכשיו המסה עצמה מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא פתיחה דרשנית, שם הוא מתחיל דרך תיאור של ראש השנה יום הכיפורים, משה אהרון, דרך דמויות ותאר רעיונות ועיתון לייחודה של בריס. אנחנו בפעם הבאה נפתח בקטע הזה, אני מציע בגלל אורך המסה לא לקרוא את הכל ביחד בפנים, מי שרוצה לקרוא בבית טוב מאוד, אבל הנה אדבר על מה שכתוב שם, אני לא אקרא את זה פה בפנים, פה ושם נקרא זה קטע. זה יהיה לפעם הבאה, אני מקווה שזה ייקח כפעם אחת, ואז נעבור לפעם אחרי זה, לא בי הקורא, לאופן שבו הוא מתאר את עולמה של בריסק. רב עצמו
כתב את מדוד דרך מדוד?
כן. זה מחלט הראש. מדוד דרך מדוד, אני אגיד לך, הוא נסע את ההספד בכסלב תשחף. רמי בריסק נפטר כנראה ביום כיפור, תש"ק, אבל בגלל שלמות ביום כיפור זה סימן רע, אז היורצייט שלו זה בערב יום כיפור, בסדר? והוא נשא את ההספד עליו, לא ברור? לא, הוא נפטר בין יום כיפור לסוכות, הפוך, הוא נפטר בי"ב בתשרי, במוצאי, שזה כן סימן טוב, זה למות זך ונקי, יום כיפור זה הכי רע, זה כאילו... אני קלטתי שהשנה למדתי יומה באלול, פעם קלטתי את המתח הנורא של ערב יום כיפור שתחנק בסעודה מפסקת. מה? באמת שתחנק, כאילו, מה? אבל יש מתח נורא, היום שאתה בו אתה הכי מלוכלך בשנה זה ערב יום כיפור. אתה הכי הרבה חטאים. תדמיין את הדבר הזה. ויש מתח נורא, אני אחביץ את ההזדמנות הזאת, כאילו. אני חושב שזה משהו מאוד עמוק ביום הזה. מה? אוקיי, שאלה טובה. צודק. בכל אופן, הוא נסע את המסה בתחילת כסלו תשחף. ביום שבו הוא היה אמור לעשות את המסה, הוא הובחן אצלו סרטן, סרטן במעי הגס. וצריך להבין שהוא נסע את המסה מתוך תחושה שאולי הוא הולך למות בתקופה הקרובה. הוא תיאר את הרגשות שלו, מי שרוצה לקרוא מה הוא חש באותה תקופה, זה מתואר באחד מהמסות במין הסערה. שם הוא משתף את הקהל זה כאילו הצד השני של הרב סולובייצ'יק. דיברתי קודם, הטיפולוגיה, הדמויות האידיאליות האלה, שהם תמיד גיבורים, והם תמיד מצליחים, הם לא אנושיים, זה בצורה מאוד פשוטה. ודווקא הצד האקסיסטנציאליסטי שבו, הצד שידע לשתף, ומה שהוא חווה, הוא ידע לשתף בקשיים, בפחדים, בגעגועים, בכל הדברים המוחשיים שבני אדם, מה שהם מרגישים. ובמין הסערה יש שם קטע אחד שהוא מתאר מה מרגיש אדם שמבשרים לו שהוא חולה במחלה סופנית. בסופו של דברים אתם יודעים שנכנס לניתוח, קרטו את זה, והוא ברוך השם עברי וחי עוד 33 שנה. אבל באותו זמן הוא חש שהוא ממש סופני. ואת המסה עצמה הוא נסע את הדרשה ומחרת הושפז. ההורים שלו אומרים להתחתן באותו חודש, דוחים את החתונה, כמה שבועות בגלל זה. בבית חולים בתאריך שהחתונה הייתה צריכה להיות. והוא בעצמו כתב את זה עברית ופרסם את זה. זה ממש מפרי איתו. בסדר? אז בואו נעבור לגמר.